ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף מם. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף מם. לפני שניכנס לתוך הגמרא, אנחנו נקרא ביחד פסוקים שהבאנו בשוליים מספר דברים, פרק כ"ב, פסוקים י"א, אחר כך י"ב. הפסוק הראשון: לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו. פסוק י"ב: גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה. פסוק י"ב מתייחס למצוות ציצית. רואים פה סמיכות. קודם התורה מבשרת, מלמדת על איסור שעטנז, כפי שכתוב בפסוק, בגד שחומריו הם צמר ופשתים. ובפסוק י"ב הפסוק אומר שיש לעשות ציצית. אנחנו נראה מחלוקת בית שמאי ובית הלל, האם יש לדרוש הסמיכות. לפי בית שמאי, לא. וממילא, יש איסור שעטנז שתופס, שקיים, גם מול מצוות ציצית. כלומר, אם יש בגד של פשתן, אז הוא יהיה פטור מציצית. ציצית, כשאנחנו מדברים על ציצית, אנחנו מדברים על ציצית דאורייתא, שיש שני חוטים של צמר צבועים בצבע תכלת, בנוסף לשני חוטים לבן. הצמר, התכלת של התורה, זה צמר צבוע תכלת. לא רק צבע תכלת, אלא הוא צמר צבוע תכלת. אז אם יש בגד של פשתן, אם היינו מחייבים את הבגד הזה בציצית, אתה בפועל יוצר מצב של כליים. אבל כפי שאמרנו, בית שמאי לא דורשים סמוכים, ובגד של פשתן יהיה פטור מציצית. בית הלל מאידך דורשים סמוכים, וממילא בגד של פשתן, למרות שביצירת ציצית אני יוצר בפועל, אני בידיים אני יוצר מצב של כליים, אין בעיה, זו מצוות התורה לפי בית הלל שדורשים סמוכים. הגמרא, תנו רבנן, סדין זה פשתן, בד של פשתן בציצית, בית שמאי פוטרים משום איסור כליים. שוב פעם, כשאנחנו מדברים על ציצית דאורייתא, שניים מתוך ארבע חוטים הם צמר צבוע תכלת, ובית הלל מחייבים, יש לי בגד של פשתן, אני בכל זאת חייב להטיל בו ציצית. ובמילים אחרות, אני יוצר מצב של שעטנז. אותם שני חוטים מתוך ארבע שהם של צמר, אני מכניס וקושר אותם בבגד של פשתן, אני גורם חיבור בין צמר ופשתן, אני יוצר שעטנז. ומכוח הדרשה של הסמיכות בין פסוק י"ב לפסוק י"א, כך יוצא שאני חייב בציצית. והלכה כדברי בית הלל. אמר רבי אליעזר ורבי צדוק, ולא כל המטיל תכלת בסדינו בירושלים אינו אלא מן המטמיעין. ברש"י יש שני פירושים לדבריו של רבי אליעזר. לפי פירוש הראשון, הוא בא לחלוק על בית הלל. רש"י כותב, אינו אלא מן המטמיים, לשון תימה, מטמא את כל הרואים, אתה גורם תמיהה בעיני כל הרואים, שאומר כליים הוא לבוש, הנה הוא לובש כליים, ועד בית הלל פליג רבי אליעזר. זאת אומרת רבי אליעזר במצדוק משקף את עמדת בית שמאי, שאין לעשות כן. לפי פירוש השני שנמצא ברשי, הוא נמצא בשורות הרחבות, שורה רביעית לשנה חינה, רבי אליעזר עד בית שמאי פליג דאמרי סדין פטור, אלמה דאי רמי בי ציצית אבי כליים. לפי בית שמאי זה יהיה איסור כליים, ולא המתאים וכו', תימה הוא דהיקה, נכון שזה נראה דבר תמוע, אבל איסור עליך, אין איסור, כלומר חייב לעשות כן. אנחנו נחזור לגמרא. אמר רבי, אם כן למה אסורה? גם על זה יש שני פירושים ברש"י. לפי הפירוש הראשון, אמר רבי אם כן, אנחנו נקרא שוב פעם את רש"י בשורות הקצרות. אמר רבי אם כן דהלכה כבית הלל, כמו שכתוב פה במקור בשורה שנייה מראש העמוד, אם כן שהלכה כבית הלל, למה אסורה בירושלים? זה הכוונה של דבר של רבי פה, שלמרות שלפי הלישנה הראשונה נכון שרבי אליעזר בא לחלוק על בית הלל, אבל רבי כאן בא ומתייחס לאמרה שהלכה כבית הלל, ובכל זאת למה אם כן אסורה בירושלים? לפי הלישנה שנייה, ועל זה נמצא ברש"י, איפה שעצרנו, אנחנו מדברים כעת על שורה שישית מתחת לגמרא, אמר רבי אם כן דלקה איסורה, מפני מה אסורה בית שמאי? אז בכל מקרה הכיוון של רבי זה לברר למה יש איזו התנגדות לציצית תורייתא בבגד של פשטן. אנחנו נחזור לגמרא, והתשובה לכך לפי שאין בקיאים, אנשים לא בקיאים שכליים מותר בציצית. אם ניקח את הגישה שהלכה כדברי בית הלל, אז למה אסורה בירושלים? תשובה, בגלל ש אנשים, הציבור, אינם מכירים את הדין שכליים מותר בקשר למצוות ציצית, ומאחר שהם לא בקיאים בכך, הם רואים לבישת כליים, יבוא להתיר שעניס בכל מקום, גם מחוץ למסגרת של ציצית בפשטן. אנחנו התחלנו כעת עם סימונים שמוסברים פה בשוליים אצלנו. אז כתבנו קודם כל נושא, אף פי דסדין בציצית עניין שעניז מותר, בכל זאת אסורה. ראינו שאנשי ירושלים נרתעו ממנו, ובית שמאי אסרו, אז למה? אז יש כאן מעקב, הצורה הזאת, הצורה שאנחנו קוראים הרגש, כאן הוא משמש כמעקב. אתם רואים אצלנו בגמרא מסומנת, עד לסוף העמוד הוא מופיע בשני כיוונים, והשימוש בצורה הזאת ימשיך עד עמוד ב'. כשהחלק קצר למעלה, שאלות והצעות בניסיון להתיר ענל, והפוך דחיות ותשובות להסביר למה בכל זאת אסורה. אנחנו נחזור לגמרא. אמרנו, אם אתם רוצים לדעת לאור העובדה שהלכה כבית הלל, למה בכל זאת ראינו שעשו בירושלים, וקיבלנו תשובה בגלל שאנשים יבואו לידי תקלה כי הם לא בקיאים. אמר לי רבה בר רב חנה לרבה, ולירמו בעשרה ונפקו לשוקה ומפרסמה למילתה. למה שלא יבואו עשרה אנשים ויתלבשו בצורה כזאת עם הציצית בבגד פשטן ויצאו לשוב וזה יפרסם, ובכך יהיה פרסום שכליים בציצית מותר? עונה הגמרא, כל שכן דמתמו אילובן, זה יגרום עוד יותר תמיהה. רש"י כותב, כל שכן דמתמי אילובן דיאמרי, אנשים, הציבור הרחב יגידו, אנשים הגונים כאלו לובשים כליים, מה קורה פה? אנשים צדיקים לובשים כליים, זה לא יעזור. בקיצור, נחזור לגמרא. ובדרישה בפילקה, למה שלא יפרסמו את זה בשיעור ציבורי שכליים במסגרת ציצית מותר? תשובה, גזרה משום קלה אילן. יש עוד צבע שהוא אינו תחילת של התורה, אבל הוא דומה במראהו לתחילת, ואותו צבע, אולי נקרא לזה תחילת מזויף, הוא נקרא קלה אילן. ורש"י כותב, גזרה משום קלה אילן, צבע היא שדומה לתחילת, והיא שרית שתחילת בסדין עם נתיר ציצית בפשטן, עתי למירמי צמע צבוע בקל האילן, ואבי כלאיים שלא במקום מצווה. אמרנו שהתורה מתירה צמע צבוע תחילת, וזה צבע מיוחד. אנחנו רואים בגמר שזה משוייך, התחילת משייך לבעל חי שנקרא חילזון, ובעצם התחילת הוא הדם של אותו ייצור ימי. וקל האילן הוא משהו אחר, הוא לא תחילת. ממשיך הגמרא ואומר, מה כל הבעיה? נכון, יש תחילת מזויף, ולא יאי אלא לבן. עכשיו פה הגמרא מקשה באופן מאוד מקוצר כדי להבין מה רוצה הגמרא. אנחנו נחזור לרש"י איפה שעצרנו, ורש"י כותב וכפריך, מי אכפת לן אי רמי קלה אילן. גילו, ניקח את התסריט הגרוע. יש לו בגד פשטן וצבע שני חוטים במקום של צמר, במקום בתחילת בקל האילן. לא יהיה אי קל האילן אלא לבן באלמה. בואו נתייחס אליו כאילו הוא לא צבוע בכלל, כלומר צבע צמר לבן. האמרן לי אל, אין לו תחילת מתיר לבן. ראינו בדפים קודמים שבמקרה שאין לו תחילת והוא צריך ליצור, לעשות ציצית, שיעשה ארבע חוטים שכולם לבן. אז אותם חוטים של צמר במקום תחילת, פה הוא יצבע אותם בקל האילן. אבל זה, האם זה יותר גרוע מלהשאיר אותם בלי צבע כלל? בואו נסתכל על אותם שני חוטים של צמר כלבן, וזה על פי הנחיות הגמרא, שאם אין לו תחילת שיתים שני חוטים של לבן, צמר לבן. הגמרא עונה, ועוד מעט אנחנו נחזור לרש"י, הגמרא עונה, כיוון דאפשר במינן לא, מאחר שבמקום צמר, אותם שני חוטי צמר, ותשאיר אותם ככה, היית יכול להטיל חוטי פשטן לבנים. אנחנו לא נוכל להתיר צמר צבוע בקל אילן. והמושג הזה או הרעיון הזה, מאחר שאפשר להטיל אותם שני חוטים, אם אני לא, אם אין לי התחילת, נכון, תטיל שני חוטים נוספים של לבן, אבל תעשה אותם של פשטן, כמו חומר הבגד עצמו, ובכך אני מונע מעצמי שעטנז בכלל. ומאחר שהיה אפשר לקיים את המצווה הזאת בחוטי לבן של פשטן, אז אסור לי להשתמש בחוטי צמר אם הם אינם צבועים בתחילת. כי בריש לקיש, הבסיס הדין של ריש לקיש, לפני שנתקדם רק נזכיר לעצמנו שאנחנו עוסקים בסוגיה של עשה דוחה לא תעשה. עשה של מצוות ציצית דוחה לא תעשה של כליים, של שעטנז. מתי מותר לנו להגיד כך, עשה דוחה לא תעשה? אז יש הנחיה על פי ריש לקיש כדי הבא. דאמר ריש לקיש, כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה, אם אתה יכול לקיים את שניהם, מוטב. אם יש אפשרות גם וגם, גם לקיים את העשה ובאותו זמן לא לעבור על הלא תעשה, זה עדיף. לכן לבן של צמר לא מטילין בסדין, או זה בפשטן, מאחד יכול לשים לבן של פשטן. אם אני עם אותם שני חוטים שהיו אמורים להיות צמר צבוע תחילת, ואמרנו שאם אין לך תחילת תטיל לבן, תשים שני חוטים האלו של פשטן בנוסף לשני חוטים האוריגינליים לבנים של פשטן, והנה אני יוצר ציצית בלי לעבור על שעטנז, כי כל החוטים כעת ארבע חוטים של לבן של פשטן בתוך בגד של פשטן. זו הדרך. ואם לאו, אם יש מצב שאני לא יכול לקיים את שניהם, גם את תעשה וגם את לא תעשה, יבוא עשה וידחה את לא תעשה. אז אנחנו אומרים בדלת ברירה, המצוות עשה יש בו כוח לדחות את הלא תעשה. ובענייננו מצוות עשה של ציצית, אם יש לי צמר, שני חוטים של צמר שצבועים תחילת מדורייתא, תחילת אוריגינלי, אז תחילת אני לא יכול לצבוע שום חומר אחר בתחילת כדי לצאת מצוות תחילת, כי לפי התורה רק צמר צבוע תחילת הוא נקרא תחילת. ואז לכן במצב כזה שאני יוצר ציצית עם תחילת אמיתי בתוך בגד של פשטן, נכון, העשה של ציצית דוחה את העבירת האיסור של שעטנז. רק אז אנחנו אומרים יבוא עשה וידחה את לא תעשה. אבל לענייננו, אם קיים חשש של קל האילן, אז אנחנו אומרים רק בגלל הגזרה של קל האילן אנחנו לא מתאימים תחילת בסדין. וזה ברש"י כותב בקיצור איפה שעצרנו מקודם, ומשני התשובה של הגמרא שקראנו, כיוון דאפשר במינו, מאחר שאפשר לקיים את המצוות ציצית של, אמרנו מקודם שאם אין לו תחילת תטיל לבן, אבל מאחר שאפשר לקיים את הלבן הזה במינו ולשם לבן, אפשר לתת חוטי פשטן לא מן הלבן דצמר בשדים. ומכוח זה אמרנו שאתה לא יכול ככה בקלות לומר שבוא נסתכל על הקל האילן שצבעתי בו את החוטי צמר כאילו זה לבן, מאחר שזו לא המצווה של תחילת מקורי, ואז אני נשאר עם חוטי צמר לבן במו עיניי בבגד של פשטן. אני לא יכול להגיד כזה דבר, לא יכול לפתור את עצמי בצורה כזאת. לכן קל האילן נשאר בבינתיים כבעיה. ושוב פעם, למה אם הלכה כבית גייד שמותר ציצית נגיד מותר שעטנז במסגר ציצית, למה לא פועלים כך? גזרה משום קל האילן. נחזור לגמרא ולבדקוה, למה בכל זאת אין פתרון? יש פתרון על ידי בדיקה. מה אתה חושש משום קל האילן? יש לערוך בדיקה, ורשי כותב ולבדקה לכל היורות שצובעים בהן ציצית או אותן מוחי תחילת ולא להווה קל האילן. יש דרך להיכנס איך עורכים את הבדיקה, זה יוזכר בהמשך הפרק. אבל מאחר שיש כזה בדיקה, למה לא נסמוך על בדיקה? הגמרה עונה, אלא גזירה משום טעימה. לאור שאלת הגמרה, הרי יש בדיקה, אז למה לחשוש מפני קל האילן? אז הגמרא עונה, נכון, אתה צודק, בוא נוריד את החשש מפני קל האילן, אלא יש בעיה אחרת, גזירה משום טעימה. מה זה? יש פה שני כיוונים להסביר את זה, אנחנו נסביר לפי כיוון אחד. גזירה משום טעימה, כותב רשי, היא מצריכה לכל הקונים לבדוק היורות, אותם יורות שבו מכינים את הצבע, את התחילת, עתי לשפוך הניסיון בתוך היורה. בוא נגיד אני מושך קצת מהצבע החוצה, אני שם אותו נגיד בקליפת ביצה, ואני עורך את הניסיון עם צמר באותו כמות מזרית בקליפת הביצה, שאחרי שאני גומר את הניסיון אני עלול לשפוך בחזרה ליורה אותו כמות שמשכתי מקודם, וזה בעיה. ואמרינו לכמן בשמייתן, אם שם הניסיון ביורה פסלה לכל יורה. שואלת הגמרא, בכל זאת ולכתבה אדיסקין, עם כל החשש ומתנאי טעות של אנשים שלא ידעו איך לפעול נכון עם הניסיון, עם הבדיקה, שיכתבו איגרות פרסום וישלחו את הפרסום הזה לכל הקהילות בתפוצות, הלכות טעימה, הלכות בדיקה. הגמרא עונה, הדיסקי ליקום ולסמוך, מה אנחנו נסמוך על כך שאנשים יקראו אותם איגרות, שיקבלו אותם פרסומות של הלכות טעימה? רשי כותב, כלומר זה לא חשיב עליו לאינשי, לא נחשב בעיני אנשים איגרות, ויעברו על הערבה, יעברו על ההלכה בכל זאת. הגמרא מגיבה, מה אתה חושב שבעיני אנשים דיסקי הוא לא חשוב, לא יעריכו את זה? אמר רבה, אשתה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', חמץ בפסח ויום הכיפורים דקרית סמכינן עד דיסקי, אחה בניין ציצית דעשי באלמה לא כל שכן. זה שמודיעים לציבור, כולל התפוצות, הגולה, התאריך של פסח, וקביעת התאריך לפסח כרוך באיסור קרית. כלומר, אם פסח נקבע לזמן מסוים, האוכל חמץ באותו זמן יהיה חייב קרית. וגם יום כיפור, איך אנשים שגרים במרחק מירושלים ידעו מתי נקבע ראש השנה? לפי אותם דיסקי, אותם שלוחים עם איגרות שנשלחו לכל התפוצות, ויום כיפור גם כן, מי שעושה מלאכה ביום כיפור, מי שאוכל ביום כיפור, הוא חייב קרית. ואיך אנחנו מבטיחים בעיני הציבור מתי המועדים האלו? על ידי כך שאנחנו שולחים איגרות וסומכים עליהם בענייני איסור קרית. אז ודאי יש, כלומר, סומכים עליהם לדברים מאוד חמורים, אז ודאי ניתן לסמוך עליהם לדברים קלים יותר, כמו מצוות ציצית, שזה סך הכל מצוות עשה. וכאן שוב פעם אנחנו מדברים על הלכות טעימה, הלכות בדיקה, איך לפעול, ממה יש להיזהר כשבודקים האמיתות, המקוריות של התחילת. אז מה הבעיה? למה, ממה אתם חוששים שאוסרים, למרות שהלכה כבית הלל, למה לא מטילים ציצית בבגד פשטן? אלא אמר רבה, המילתא אמרי ויתמר במרבה משום דרבי זירא קבתי. רב אומר, אני אומר משהו שגם רבי זירא בארץ ישראל אמר אותו דבר. הטעם שאסרו ציצית בסדין, שמה יקרא סדינו בתוך שלוש אצבעות, שיעור מרחק משפת הבגד, שמה יקרא סדינו בתוך גמל ויתפרנו, כל זה לפני שהוא מתיר בו ציצית, יכול להיות קרע בסדין קרוב לשפת הבגד, והוא יתפור את הקרע וישאר חוט מהתפירה. החוט הזה הוא חוט שהוטל בבגד ונשאר, נשאר בו, הוא הוטל בבגד לשם תפירה, לשם תיקון הבגד, לא לשם ציצית. אבל מה? הוא נמשך, יש לו אורך שאחרי התפירה נשאר אותו חוט ארוך, והחשש שהוא ישתמש בו כאחד מהחוטים של הציצית. והתורה אמרה, תעשה ולא מן העשוי. נסביר. כל מה שאמרנו לגבי התחילת, בסופו של דבר ניתן להבטיח שימוש נכון ובדיקת מקוריות של התחילת. אז מה בכל זאת הבעיה ביצירת ציצית מקוריות, שני חוטים של תחילת עם שני חוטים לבן בבגד פשטן? והחשש הוא כפי שאמרנו, ואז ונרחיב דרך רשי. רשי בשורה רביעית מראש עמוד, גזרה משום שמה יקרא הסדין קודם לכן, זאת אומרת לפני הטלת הציצית בכלל, והקרע הוא בתוך שלוש אצבעות לשפת הכנף, דיינו מקום הציצי, ויתפרנו בחוטי פשטן, הוא יתפור אותו קרע בחוטי פשטן ויניח סוף החוטים התלויים שם, ואחר כך ייתן בה שני חוטי תחילת ויצרף אותן שניים שלבן עמהם, אותם שניים שנשארו מהתפירה. ויצירת ציצית במצב כזה הוא בעיה. כתוב פתוח, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם. ועשו, כוונה תעשה. והתורה אמרה, המשיך רשי, תעשה ולא מן העשוי. ונמצא ציצית פסולה. ואבי כליים שלא במקום מצווה. תעשה ולא מן העשוי, מסביר רשי, תפסול, היינו שנעשית מתחילה שלא לשם ציצית. אותם שני חוטים שנשארו מהתפירה, הם לא חוטים שנעשו לשם ציצית, לא צביעתם, לא הטלתם בתוך הבגד, לשם ציצית, ולא נעשה כמצוותו. ואחר כך תקנו, ואחר כך, כלומר, אחרי שהוא מצא שני חוטי צמר וחיבר אותם עם אותם שני חוטים, אז תיקן אותם לשם ציצית. קרינה בי ולא מן העשוי. זה מצב שאינו קיום המצווה. ונמצא ציצית פסולה. שוב פעם, מאחר שהטלת אותם שני חוטי פשטן באותו סדין שנקרא לא הוטלו לשמה, לשם ציצית, רק אחר כך אתה קושר את החוטים האלו יחד עם החוטי צמר צבוע תחילת, בזה אין קיום מצווה. אם אין קיום מצווה, אז אין לי מצווה ציצית שדוחה את השעטנז, ונשאר איסור שעטנז. אנחנו נמשיך בגמרא. שרה התיר, להתיר, להוריד, להתיר קשר, שרה רבי זרע לסדיני. הוא התיר את הציציות שלו מתוך בגד פשטן, משום החשש הזה של שמה יקרא. כך רש"י אומר, שרה רבי זרע לסדיני, התיר ציציותיו מסדינו, שהיה של פשטן, ונטלן, הוא לקח אותה משם, משום שמה יקרא. והיינו דיאמר רבה, איתמר במרבה, משמי דרבי זרע כבתי. זה היה כוונתו של רבה, שהוא אומר שגם בארץ ישראל אומרים בשם רבי זרע כמותי, רבי זרע עצמו הוריד את הציצית מבגד הפשטן שהיה לו. זה הסבר אחד לאיסור הציצית, איסור שעטנז, בבגד פשטן, שמדורייתא באמת אין בעיה, כפי שאמרנו, הלכה כבית הלל, אבל ייתכן הבעיה הזאת שהזכרנו, ולכן אסרו, וכאילו אסרו בהלכה למעשה, אסרו. רב זרע אמר, ותוספות מאיר שרב זרע פה הוא כנראה הוא מישהו אחר מהרבי זרע שרב הציטט מקודם. אז רב זרע אמר גזרה משום כסות לילה. רשי כותב שמה יתכסה בו בלילה דפתור מציצית, שנאמר וריתם אותו וזכרתם, פרט לכסות לילה. נמצא נהנה מכיליים שלו בשעת מצווה. שאם אנחנו היינו מתירים את סדין בציצית, זה יפה לגבי כסות יום, אבל לגבי כסות לילה, שאין זו מצוות ציצית בכלל, יש חשש שישתמש הוא יתיר ציצית או ימשיך לבוש את הבגד הזה כפיג'מה, שזה אינו זמן המצווה, ולכן גזרו לגמרי לא להתים ציצית, דהיינו צמר, שני חוטי צמר בתוך בגד פשטן. אנחנו התחלנו עם סימון חדש שלא הזמנו אותו בשורה שלישית. הבלטנו את רבה בצורת כתר, יש כאן שני פסים גם שמבליטים את הביטוי אמיל תאמרי, ובצד כתבנו בשוליים שני מימרות של רבא שנאמרו גם כן על ידי רבי זר במערב ובארץ ישראל כבתי. אז אנחנו נמשיך בגמרא. ויאמר רבא, אמילתא אמרי, אני אמרתי את הדבר הבא, ואיתמה במערב ומשמי דרבי זר כבתי, היא של בגד וכנפיה של, או הפינות של הבגד אינם של בד אלא של אור, כלומר רוב הבגד הוא מבד והפינות הם עשויים מאור, חייבת. אי של אור, רוב הבגד הוא של אור וכנפיה של בגד הם של בד, פטורה. אולי רק נציין ש מאחר שכתוב בתורה על כנפי בגדיהם, המשמעות של המילה בגד, רש"י מוכיח את זה על פי גמרות, המשמעות של המילה בגד זה בד, ומדורייתא אנחנו מדברים על צמר או פשטן, יש מקום להגיד עוד בדים, אבל לא אור. אז איך קובעים אם הלבוש הזה חייב בציצית או לא? אז מסתכלים על רוב הבגד. אז אם רובו של בד, למרות שהפינות הם של אור, זה עדיין חייב בציצית. וההפך, לא. מה איתה? אומרת הגמרא, מה שאמרנו, עיקר בגד בעינן. רב, החי, אז הרבה את הכנף. היה לו דרך אחרת. הוא פסק את דין הבגד לפי הפינות, הכנפות הבגד. אמר רבה, אמר רב סחורה, אמר רב הונה, היטיל, כלומר ציצית, לבעלת שלוש. היה בגד עם שלוש כנפיים, שלוש פינות, ובאותו מצב שבגד היה שלושה כנפיים הוא שם ציציות. עכשיו אנחנו יודעים שרק אם יש ארבע כנפיים, ארבע כנפות, כמו שכתוב בפסוק בדברים פרק ב' פסוק י"ב, אנחנו ציטטנו אותו בהתחלת השיעור, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך, בגד של שלוש אינו חייב בציצית, ובכל זאת הוא עשה כך, הוא שם ציציות באותה בגד בעלת שלוש כנפיים, אחר כך הוא גזר את הבגד בצורה כזאת שיצר עוד קרן והשלימה לארבע, ואז הוא הטיל עוד ציצית בקרן הרביעית פסולה משום תעשה ולא מן העשוי. הזכרנו את המושג הזה מקודם, והוא תופס גם פה. בשעת העשייה אתה צריך לעשות את המצווה במצב של חיוב, הוא לא עשה את רוב המצווה במצב של חיוב ולכן הוא פסול. שלושת הציציות הראשונות עשויים תחילה שלא כמצוותה. מיטיבי, אנחנו ממשיכים פה עם סימון חדש, וההסבר שמופיע בשוליים, קודם נקרא את הנושא שהתחלנו כבר. כתבנו בשוליים, איטיל ציצית לבגד בעלת שלוש קונות, דבר שאינו חייב בציצית, ושלימה לדלת, האם הוא פסול משום תעשה ולא מן העשוי? אז אנחנו בינתיים רבון אמר פסול, ובמעקב במבנה כתבנו המשולש שאתם ראיתם במיטיבי זה מעקב קושיות על רבונה שאמר פסול, זה עם המשולש עם שפיץ למעלה. הפוך, תשובות. אז אנחנו נמשיך בגמרא. אמרת לבינתיים רבונה אמר שהטלת ציצית לפני חיוב המצווה פוסל בסופו של דבר, או אין קיום בסופו של דבר. מיטיבי, חסידים הראשונים, כיוון שהרגו בשלוש, כמובן שמו על הנול השתי והרב להתחיל בהריגת בגד. הגיעו ממש אחרי, טיפה אחרי ההתחלה, ולרוחב של שלוש אצבעות של, של בד, ארוג. היו מתאימים לתחילת, תחילת זה ציצית. באותו, נגיד, רצועת בד, דת, כבר הטילו בשני קרנות ציציות, ואז המשיכו לערוב ולגמור את הבגד. ואנחנו מדברים פה על החסידים הראשונים, אז בטח עשו כדין, כדת וכדין. אז מה רואים? שגם הטלת ציצית לפני חיוב המצווה, הרי זה לא בגד מושלם, ובכל זאת זה בסדר. אז למה רב הונא אומר שהטיל בלד שלוש ושנים הבאה פסול? הגמרא עונה, לא הבנו את החסידים הראשונים. אמא, כיוון שפצעו בשלוש, אותם שלוש אצבעות שהזכרנו, זה לא שלוש אצבעות של תחילת ההריגה, זה שלוש אצבעות לקראת הסוף, שהם הגיעו לתוך שלוש אצבעות האחרונות של אותו בד שהרגו, אותו בגד שהרגו, היו מתאימים לתחילת. תחילת שוב פעם זה הציצית. אז הטילו הציצית כבר במצב שהיה בתוך שלוש אצבעות האחרונות, זה מקום הציצית. אז הטילו ציצית, אז הרגו עוד טיפה, בסדר, הם שמו את הציצית במצב ש, שיש חיוב, התחיל החיוב, התחיל החיוב ציצית לפני, לפני שהם הטילו ציצית כלל בבגד. ורק מה מיוחד אצלם, שהם הזדרזו שבעוד הבגד על הנול כבר הקפידו על כך לקיים מצוות ציצית. שואלת הגמרא שאלה, נגיד, בסיסית לאור הסוגיה שלנו, ומי אמינן תעשה ולא מן העשוי, שזה בעיה שעשית או קיימת את המצווה בעוד לא הגיע זמן החיוב. ואמר רבי זרע, היטיב למוטלת כשרה. ברש"י, היטיב למוטלת שהיה בה ארבע ציצית, בגד שמצויץ כדין, והטיל לה ארבע אחרים. עכשיו הוא הוסיף עוד ארבע ציציות. הציציות האלו נכנסו במצב שלא מקיימים בהם המצווה, כשרה בהני בת ראי. ואף אגב דעדר פסקינו לקמאי, בסיפור שתיארנו מה קרה אחרי שהוא הטיל את נגיד הסט השני, ארבעת הציציות האחרונים, הוא חתך או הוריד את הציציות הראשונות מהבגד, הוא קשר. ואחר, כשלא לצורך עבדינו בשעת עשייה, אמרנו תעשה ולא מן עשוי, בשעת העשייה אותם ארבעת ציציות האחרונות הם לא היו לא היו לשם קיום המצווה, כי היו כבר ארבע ציצות ראשונות, ומכשלו בו, ובכל זאת זה קשר. אנחנו נחזור לגמרא. אגב, ראינו כאן סימון חדש, סימון מעוין להבליט רבי זרע, ובצד כתבנו מימות של רבי זרע. סימון זה יועיל לגמרא בדף מ"א עמוד א'. נחזור להמשך הגמרא. אמר רבה, אשתה בבל תוסיף קאי, מעשה לא הווי. לדעתי הגמרא היא בלי פירוש רש"י, היא די סתומה. אנחנו מדברים על תעשה ולא מן העשוי. מאחר שמדובר פה, נקרא לזה, בבעיה של בל תוסיף, יש איסור להוסיף
על שיעורי המצוות, בלי להיכנס לסוגיה הרחבה הזאת, אבל מספיק לומר שאם יש מצווה להטיל ארבע ציציות בארבע כנפות, ככל שאתה מוסיף ואתה שם שמונה ציציות בבגד של ארבע כנפות, אתה עובר מה שנקרא פל תוסיף, לא תוסיף על מה שכתוב בתורה. זה לא נקרא מעשה, הוא לא נחשב בכלל כמעשה. אנחנו שוב פעם דנים בסוגיה שתעשה ולא מנעשוי, אבל בכל זאת כדי שיהיה בעיה צריך להיות עשייה. עכשיו עשייה זה מושג מופשט, זה מושג הלכתי. אם אני עושה דבר שהוא כל כך לא נחשב, הוא לא נכנס אפילו לגדר של עשייה, אז מה שהוא עשה פה, הטיל המוטלת, הוא לא מתחיל להיות בעיה שתעשה ולמעשה, כי אין כאן עשייה. אין כאן עשייה בפסול, יש נגיד עבירה אחרת שנקראת בל תוסיף, אבל לא נקרא עשייה. ולכן כשהוא מוריד את שאר הציציות, אני לא מסתכל על זה כעשייה בפסול, לא היה מעשה בכלל. נסתכל עוד פעם ברשי, נמשיך עם רשי. אמר רבה לעולם שלא לצורך מין העשוי, למשל בדוגמה הקודמת של היטיל לבעלת שלוש, הוא היטיל ציצית במצב שאין צורך, אז מין העשוי קרינן בי, זה באמת בעיה של תעשה ולא מן העשוי. זו תשובת רבה וקושיית הגמרא שלפני שתי שורות שקראנו, מי אמרינו תעשה ולא נעשה, מה, האם זה קיים כבעיה? תשובה כן, זה קיים כבעיה עם הפעולה הראשונה נקרא עשוי, נקרא עשייה. והאחר, אבל בדוגמה הזאת של איטיל למוטלת, זה לא דומה לאיטיל לבעלת שלוש. ואחר, לאחי מכשרה בבטראי, אותם ציציות אחרונים, דקאי בבל תוסיף כי אבדינו, ולא הבו מה עשה. דכיוון דעובר על דברי תורה, לא מקרי מה עשה. שוב פעם, אנחנו דנים פה, וזה זה דרישה מכולנו כשלומדים גמרא, לומדים תורה, צריכים להתרגל להגדרות הלכתיות, מושגים הלכתיים. לא, אי אפשר להסתפק בתרגום מילולי ותרגום או להסתכל על המציאות ברובד פשטני, כי פה הוא כן קשר, הוא עשה פעולה, הוא עשה מעשה בזה שהוא קשר את הארבע ציציות האחרונות, אבל זה לא נקרא, זה לא מוגדר כמעשה, הוא לא מקרי מעשה. אם כך, כי פסיק לקמאי, כשהוא חתך, שהוא התיר, חתך את הציציות הראשונות, היא אביה עשייתה דבטראי. זה נקרא המעשה של הטלת הציציות האחרונות. למרות שהוא כבר קשר אותם, זה לא מעשה, לא משנה לנו, כי מקודם לא היה מעשה. המעשה הוא פסיקת או חתיכת, הורדת הציציות הראשונות. אבל שלא לצורך לבעלת שלוש שאינו עובר עליהן, אין פה הבעיה של בל תוסיף. אבל מעשה זה מספיק מעשה לקויי ציצית העשויה בפסול, ועיקר כשגומרה, כשהוא יוצר את הקרן הערבית, תעשה ולא מן העשוי. אתה צריך לעשות את המצווה בשעת חיובה ולא מן העשוי בשעת פסול. נחזור לגמרא. מתקיף לרב פאפה, ממאי דגברה לא סופיקה מכוון, זה שהוא איתי ארבע ציציות נוספות על בגד שכבר היו בו ציצית. מי אומר שכוונת הבן אדם זה היה לעבור, להוסיף, להוסיף על המצווה? דילמה לבטולי כמכוון ובל תוסיף לקה מעשה איקה. ואם אנחנו, וכאן הגמרא פה מסתיימת עם קושיית רב פאפה, ומכאן אפשר לומר הדרה קושיה לדוכתה. אם אנחנו דוחים את הסבר של רבה, אנחנו חוזרים לקושיה של האם יש בעיה של תעשה ולא מן העשוי בכלל, כי כאן אנחנו רואים במימרה של רבי זירא הטיל מוטלת כשרה. אז אם הבן אדם לא התכוון להוסיף על המצווה, אז אין כאן אותו חוסר מעשה, אבל מה, אז מה, מה כן יש? עשייה בפסול, עשייה במצב שאין חיוב. ואחרי שהוא הוריד את הארבע ציציות הראשונות כשר, אז רואים שזה לא בהכרח מפריע לנו המציאות של או הקפדה או תעשה ולא מן העשוי. ורשי מאוד בקיצור אומר מה שאמרנו, מעשה איקה והדר קושיה דדוכתה, ועד קושיה חוזרת למקומה. וככה הגמרא מסיימת את הדיון הזה. אנחנו ממשיכים עם עוד מימרה של רבי זירא. אמר רבי זירא, אמר רב מתנא משמעי, תחילת אין בה משום כלאיים, ואפילו בטלית פטורה. מימרה סתומה, נכון. אז יש בהמשך שלבים כדי לברר למה מתכוון רבי זירא. ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה, שלבים בניסיון להבין מימרה השנייה של רבי זירא, תחילת אין בה משום כלאיים, ואפילו בטלית פטורה. אני רק רוצה להזכיר שאנחנו משתמשים במילה תחילת, כבר הזכרנו זה מספר פעמים, הכוונה למצווה ציצית. מי, שואלת הגמרא, מי טלית פטורה? שאמרת שאין שום בעיה של שעדנז, אפילו בטלית פטורה. וכאן השאלה הזאת היא שאלה ארוכה שממשיך שבע שורות מראש מ"א עמוד א'. הפס הכפוף מבליט את השלבים. אז מה הכוונה פה במימרה של רבי זירא? מה הייתה לי פתורה? היא למה דלת בשיעורה, והבגל הוא נגיד קטן מדי, ולכן אין איסור כליים. אבל זה לא נכון. ועד תניה תלית שהקטן מתכסה בו ראשו ורובו. הגמרא ממשיכה לדף מ"א עמוד א', והגדול יוצא בדרך הרי, הוא מסוגל לתתף בתלית כזאת, לצאת החוצה לכמה דקות דרך הרי, חייבת בציצית. אין הקטן מתכסה בו ראשו ורובו, הוא מאוד קטן, אף על פי שהגדול יוצא בהרי, פטורה. וכן לעניין כליים, והבינה במאי, וכן לעניין כליים. אי למה וכן לעניין איסורה דכליים, כלומר ש הוא פטור משעטנז, ונתנן אין ארעי בכליים. ואמר רב נחמן בר יצחק, וכן עניין סדין בציצית, כמו שאין היתר כשמדובר בשעטנז, אין היתר רק בגלל שהוא מדובר בארעי, אין היתר כלאיים. גם אין לעשות ציצית במצב של כלאיים, סדים בציצית, לא להטיל ציצית בבגד כזה מרוב קוטנו. רש"י בשורה שלישית, והתנן אין ארעי בכלאיים, כלומר אין דין ארעי בכלאיים, שאף פי שאין הגדול יוצא בה ארעי, יש בה משום כלאיים. אם נהרג בעקים, הם הכינו בגד כזה קטן בצמר ופשתים, ואמר רב נחמן, מי וכן לעניין כלאיים וכן לעניין סדין בציצית, על מה? ציצית בתלית שאין בה שיעור, יש בה משום כלאיים. נמשיך בגמרא, אלא מאי פטורה? הרי אנחנו באנו להסביר את המשפט של רבי זרע, שתחילת אין בה משום כלאיים אפילו בתלית פטורה. חשבנו עד עכשיו, תלית פטורה, אולי הוא פטור מרוב קוטנו, אז הוא פטור מדין כלאיים ואפשר להטיל בו ציצית. לא ולא, אמרנו זה לא נכון. אלא מהי פטורה? הטיל למוטלת, הוא הטיל ציציות, בגד פשטן, ציציות עם צמר, ובגד שכבר היו בו ציציות, ובא רבי זרע לומר שאף פי שפטורה מציצית, כי כבר יש לו ציצית, אין איסור כלאיים. שואלת מה, אם זה מטרת רבי זרע, ואמרה רבי זרע חד הזימנה, רבי זרע כבר אמר את זה, וכאן אנחנו נעזר בסימונים שלנו. קודם כל יש לנו חץ, והוא מפנה אותנו חזרה לעמוד הקודם, למעוינים, וראינו רבי זרע אומר איתי למוטלת כשרה. כלומר, אין שום בעיה הלכתי, כולל איסורי כלאיים וכולי, בהיטיל מוטלת. אז אם זה כוונת רבי זרע במעוין השני, למה יש לו צורך לחזור מה שהוא כבר אמר? הגמרא עונה, חדה מכלל חברתי איתמר. זה לא שהוא בפועל אמר שני הדברים האלו באופן מפורש, אחד אחר השני, אלא מה? רש"י כותב, חדה מכלל חברתי איתמר, מכלל תהיטיל למוטלת שרה, איתמר אך דקלעים. זה פשוט, זה תוצאה. המימרה השנייה היא תוצאה מהמימרה הראשונה. אגב, תוספות מסביר ההפך ואומר, ואיפך נראה רש"י, תוספות בדיבור מתחיל חדה אומר, ואיפך נראה דבת ריתה, שהדין, מה שמופיע פה כדין הראשון, הוא תוצאה מהדין השני. והוא מנמק את זה בכך שהדין השני, המיוין השני, הוא ציטוט משמואל שהיה יחסית מוקדם. אז זה דבר שנאמר ראשון, ומכך יוצא הדין הראשון שהוא נקרא השני לפי תוספות. עד כאן שיעורנו להיום.